אנחנו לומדים פרשת ראי, נעשה סקר מהיר על הפרשה ואז נתחיל את הלימוד מעמיק. הפרשה פותחת בראי אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. שימו לב שספר דברים שונה משאר ארבעה חומשי תורה, שבספר דברים משה רבינו מדבר בגוף ראשון, אנוכי, והוא מדבר על הקדוש ברוך הוא בגוף שלישי. בשאר התורה זה לא ככה, אנחנו לא מכירים את משה בגוף ראשון בשאר התורה, אף פעם לא אומר ואני עמדתי בהר, כמו שהוא אומר בספר דברים. ספר דברים זה ספרו של משה רבינו. יש מדרש מפורסם שהקדוש ברוך הוא רצה שמשה יכתוב את שמו בתורה ומשה לא רצה. יש מדרש על האזינו ועל וזאת הברכה, וששם רמוז משה רבינו בראשי תיבות, שהקדוש ברוך הוא הכרח אותו להכניס את זה, ומשם כתוב במדרש שכל מחבר ספר ומחבר שיר יכתוב את שמו שם. אז הרבה פעמים מצטטים את זה בהקדמות, לא הייתי רוצה לומר לכם שאני חיברתי, אבל כתוב במדרש הקדוש ברוך הוא דורש את זה, אז בסדר. אנחנו נתחיל את הפרשה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, קודם כל משה אומר לנו יש לנו שני אופציות. ראי אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. הברכה אם תשמעו, הכללה אם לא תשמעו. מצוות, כן.
לא, כאילו, השם נותן את הברכה, משה רבינו נותן את הברכה ואת הכללה, השם נותן את הברכה.
הוא אומר, הברכה אשר תשמעו על מצוות השם.
אז אני צריך להיות כתוב, ראה שהשם נותן לכם היום
ברור. טוב, קודם כל ישנו כלל שרשי אומר שהנביא הרבה פעמים מדבר במקום השם. זה כלל שרשי אומר בנביאים.
אנוכי זה השם.
אני... בוא נחזור על זה כשנלמד את זה יותר בעומק. בסדר? זו שאלה נהדרת, אבל בוא קודם נקיף את הפרשה ואז נחזור לזה.
אף פעם לא שמתי לב את זה, דרך אגב, עכשיו
אני עורר את זה. טוב. העלית את זה, אני לא רוצה לעזוב את זה. הפסוק הזה בעצם... משה רבינו אומר לנו, יש לכם בחירה חופשית. אני נותן לפניכם, אני, משה, נותן לפניכם תורה, ציווי של הקדוש ברוך הוא, ותדעו שיש לכם שני ברירות בחיים. אם תחשוב על זה, יש בזה המון המון עומק, במה שמשה אומר להם. טוב, אבל אין לנו זמן להרחיב. בסוף כל השיעור יתמקד בזה. אין לנו זמן לזה, אני מצטער. אם תרצה בהזדמנות אחרת צריך לדבר על זה, כי הפסוק הזה זה בעצם תורה בפני עצמה. גם הנושא של לפניכם, גם הנושא שלבן אדם יש בחירה, זה נשמע כמו דבר פשוט, אבל בקיצור נמרץ, קודם כל, הרבה פעמים הורים שוכחים שלילד גם יש בחירה חופשית. גידלתי אותו כך, מה, הוא לא ימשיך בדרכי? לא, מי אמר? אנשים חושבים, אם גידלת נכון, הוא יצא נכון. לא נכון. אני נותן לפניכם, זו חוכמה עצומה שמשה רבינו אומר להם, אני יודע שיש לכם בחירה בשני הכיוונים. דווקא מחנך, בן אדם שהשקיע 40 שנה בעם, הרבה פעמים לא רוצה להודות שבעצם לעם יש שני ברירות. והחוכמה פה, משה אומר, אני יודע, יש לכם, תכירו גם אתם, יש לכם. הרבה פעמים, מתוך זה שבן אדם לא מכיר שיש לו שני ברירות, הוא נופל. אם בן אדם יודע שיש לו שני ברירות, אז הוא יכול להיזהר. פעם שאלו, תקפו, היה כתב עיתון שתקף את זה שאנחנו מקפידים על נגיעה, ואנחנו מקפידים על ייחוד, והוא תקף את הציבור הדתי, איך הם כל כך נזרים מנשים, מה זה הם מופרעים. וכעבור 6 חודשים, הוא נתפס על מעשים מגונים עם בנות שהיו אצלו במשרד. אז בא מישהו, אני לא קורא עיתונים, אני לא, גם את הסיפור גם מכל זה, פעם באתי להעביר שיעור בייחוד, אז חבר שלי ראה שאני מכין את השיעור בייחוד, הוא אמר, תתחיל עם הסיפור הזה, וסיפר לי את הסיפור, שאחר כך בא כתב מהעיתונים הדתיים, ואמר, הוא שכל הזמן אמר שאנחנו לא נורמליים, תראו איך הוא נפל, מה ההבדל בינינו לבינו? שהוא שקרן. הוא לא מוכן להעיד שהוא בשר ודם ויש לו שני נטיות ויש לו יכול ללך לכאן ולכאן. כשבן אדם מוכן להכיר בכך שיש לו עוד שתי האופציות, אז הוא כבר התקדם כמה פסיעות לבחירת הברכה. אבל זה רק ההתחלה, יש עוד מה להרחיב, אין לנו, זה לא הזמן. טוב. אז אז יש לנו את הברכה והכללה על הר גריזים והר עיבל, מיד כשנכנסים ארצה, ביום הראשון שנכנסו ארצה. ושוב, העזרה של משה הוא שמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים. מה השם אומר לנו? הדבר הראשון, צריך להשמיד את העבודה זרה, ואז ישנו את הציווי, לא תעשו כן לשם אלוקיכם. ואז ישנו ציווי למנות מקום ששם יהיה מקום השכינה, שיהיה בית המקדש, מקום מרכזי שיעלו אליו, ולא לעשות כאיש הישר בעיניו, לא, צריך להקריב קורבנות שם, ולא לעשות במות יחיד, ולא שכל אדם יקריב קורבן בבית שלו. ובמקום ההוא צריך להביא את כל הקורבנות, ובמקום ההוא צריך לשמוח ולשמח אחרים. עזרה, לא להקריב קורבנות, אתה רוצה לאכול בשר, יש אפשרות לאכול בשר תאווה, כל הזמן שהם יהיו במדבר, הם לא אכלו, לא יכלו לשחוט בלי להקריב קורבן, נכנסו לארץ ישראל, הותר להם לשחוט, ופה זה מצוות שחיטה, שיכולים לשחוט ולאכול בשר בלי להקריב קורבנות. הקדוש ברוך הוא מזהיר, לעזור ללוי ולעזור לעניים. הקדוש ברוך הוא אומר, מצוות לא לאכול את הדם, ועל הארץ תשפכנו כמיים, לא להחשיב את הדם, לא לשמור את זה בצנצנות, אלא על הארץ תשפכנו כמיים, זה התייחסות מסוימת. הקדוש ברוך הוא אומר לנו לעשות הטוב והישר, זה נצטרך להסביר מה זה הטוב והישר. חז"ל מפה לומדים שבן אדם צריך גם לעשות מה שישר בעיני בני אדם, לא רק לומר אני בסדר. הקדוש ברוך הוא אומר לנו שיהיה לנו איזשהו מקום לחשוב אולי ללמוד מהגויים, לא, אל תלמדו מהם, כי הם עושים דברים שאני שונא. ואז ישנו את הסיפור של נביא שקר, ואז ישנו את הסיפור של מסית, ואז ישנו את הסיפור של עיר הנידחת, כן? כולם נהרגים, ואז ברביעי יש לנו בנים אתם לשם לוקחם, את האיסור לא תתגודדו. שלא תתגודדו, בפשט הפשוט זה שבן אדם לא ישרוט את עצמו, לא יוריד דם על מת, ולא ישים כוחה בשביל המת. אנחנו עם קדוש, אנחנו עם סגולה. ואז ישנו את האיסור של נבלות, יש לנו את החיות התאורות, היל וצביב יחמו, עקוב ודישון וטוב הזמר. כן, סימנים של בהמות ציפור תאורה, ומהם הציפורים הטמאות. אנחנו נוהגים בציפורים רק לאכול ציפור שיש לנו מסורת עליה. הספרדים נוהגים שמספיק לקחת את הסימנים שכתוב בגמרא, ועל פי זה להחליט שציפור היא תאורה. יש חוקרים שטוענים שבעצם כשהגיע ההודו מארצות הברית, אז הספרדים התחילו לאכול את ההודו על פי הסימנים. האשכנזים, על פי תלמיד רשי, שמביא מהגמרא בחולין, שפעם על פי הסימנים אכלו אוף, כי זה תאים לכל הסימנים שבגמרא. אחד מהסימנים זה שהאוף לא טורף. אז יום אחד הם רואים את האוף הזה טורף, אחרי שכולם התחילו לאכול את האוף הזה. אז הם אמרו, טוב, מוזכר בגמרא שפעם אחת היה פשלה, אז בגלל זה מוזכר בתלמיד רשי שאנחנו לא הולכים רק על פי הסימנים, לא מספיק לנו הסימנים, כי פעם אחת מוזכר בגמרא הלכו על פי הסימנים וזה לא הצליח. האשכנזים חוששים לזה. הספרדים לא נוקטים ככה להלכה. בא ההודו מארצות הברית, הספרדים התחילו לאכול אותו. מה רע קרה? האשכנזים ראו את הספרדים אוכלים אותו. אמרו, יהודי שאומר שיש לו מסורת על אוף זה שהוא טהור, מותר לאכול על פיו. התחילו האשכנזים לאכול אותו. אחר כך פתאום התברר, רגע, אין לאף אחד מסורת על האוף הזה, זה הודו מארצות הברית, לאף אחד אין מסורת. אז התחיל פולמוס שלם, מחלוקת גדולה, היה רב הורוביץ, השלה הקדוש, שהוא אמר לא לאכול הודו, וכל צאצאיו לא אוכלים הודו. ויש היום אנשים שאוכלים חזיר, אבל הודו הם לא יאכלו, כי הם יודעים שהם צאצא של השלה הקדוש. אתם תשימו לב שכבר התקבל כהלכה בישראל, ולא ברור למה, התקבל כהלכה בישראל שהודו זה כשר. כל הבדצים נותנים הכשר על הודו. אין מערר על זה. זה הוכרע. יש טוענים שהבעל שם טוב בא להכריע במחלוקת הזו. יש טוענים, הבעל שם טוב אמר באיזושהי הזדמנות, שהמחלוקת הזו גרמה כזה פילוג בעם ישראל. אחד מהדברים המאחדים בעם ישראל זה האכילה. ואנחנו נראה, אם נספיק, שהפרשה אומרת שזה גם מאחד בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. אכילה זה דבר שמקרב לבבות. זה אחד מהסיבות שחז"ל גזרו, לא לאכול עם גויים. כי אכילה מקרבת לבבות, אין אפס. אז זה למה שיש לנו כל מיני תקנות בתארת המשפחה ונוגע לאכילה. אכילה מקרבת לבבות. אז הבעל שם טוב אמר, אנחנו צריכים שכל עם ישראל יאכלו אחד מהשני. והוא לא הראשון שאמר את זה, כתוב בראשונים, שבגלל זה מרדכי תיקן משלוח מנות. כי אנשים התחילו לחשוד אחד בשני, אתה השתחווית לאמן, אתה לא השתחווית לאמן, אני אוכל אצלך, אני לא אוכל אצלך. בא מרדכי ואמר, כולם אוכלים מכולם, נותנים משלוח מנות. מה זה מנות? כתוב במשנה בביצה, מנות זה אוכל מוכן. זאת אומרת, אני לא שולח לך אריזה סגורה שקניתי בסופר. אני הכנתי, אני בישלתי בבית שלי. זה משלוח מנות על פניו. טוב, אנחנו בחמישי, עשר תעשר, וכידוע, הפרשיות האלה, עכשיו זה מה שאנחנו קוראים בכל חג, המצווה של מעשר, והמצווה לעלות לאכול מעשר שני בירושלים, ושאפשר לפדות את מעשר שני, ואז לאכול אותו, ויש מצווה לתת ללוי, ואז יש לנו את המצווה של ביאור מעשרות, שבסוף שלוש שנים צריך לדאוג לכך לסיים את כל המעשרות, ואז יש לנו את המצווה של שמיטה והאחריות לתת הלוואות ולא לחשוב אוי ווי השמיטה מגיעה. ואז יש לנו את המצווה של הענק תעניק לו, לתת לעבד עברי אחרי שהוא מסיים את העבודה, לתת לו טיפ, לתת לו מעבר. ופה אולי אני אזכיר, אבא שלי תמיד היה אומר, בארצות הברית נוהגים לתת טיפ. בארץ אני לא יודע למה לא נוהגים לתת טיפ. אבל בארצות הברית, אם אתה יוצא ממונית ולא משאיר לו טיפ, אז הוא מקלל אותך, הוא בצדק, כי אתה הולך נגד מנהג המקום. אז אבא שלי תמיד אומר, תנו להם טוב. למה תנו להם טיפ טוב? כי אתה צריך את הברכות גם של האדם הזה. שעוד האדם יברך אותך, וזה מה שחזל אמרו לנו, שלעולם אל תהיה ברכת אדיוט קלה בעיניך. יש לנו את הדין של עבד נרצה, עבד שרוצה להמשיך אחרי שבע שנים, ואז יש את הדין של קדושת בכור, ומה קורה אם יש בו מום. יש לנו שמור את חודש האביב, שזה המקור לדין שעושים שנת עיבור, שפסח צריך להיות דווקא באביב, כי סתם ככה החודש על פי הלבנה הוא חודש של 354 ימים. החודש של החמה הוא 365 ומשהו יום. אז הנוצרים הם העם של השמש, נכון? יעקב הוא שמש, עשיו הוא שמש, נכון? יעקב ועשיו תואמים, יעקב, השם הסודי שלו זה שמש, נכון? הנה השמש והירח משתחווים לי, שמש זה יעקב, מי גילה לך ששמי שמש, ויזרח לו השמש, ויזרח לו השמש חזל דורשים, זה יעקב אבינו השמש. אז עשיו זה גם כן שמש. הנוצרים הולכים על לוח שלהם לפי השמש, כל זה על לוח השמש. המוסלמים ירח, שימו לב ש... גם על הדגלים שלהם יש ירח. והנוצרים, הכל הולך משמאל לימין. גם הכתיבה משמאל לימין, גם הספרים משמאל לימין. המוסלמים, מימין לשמאל. הכל, גם הכתיבה, גם הספרים. מה עם ישראל? השילוב ביניהם. השילוב של לוח של הירח, שמאוזן על פי השמש, על פי העונות. אנחנו כותבים מימין לשמאל, אבל כשהסופר כותב, הוא מושך את הקולמוס משמאל לימין. ככה הכתב הולך, זה למה ש... לשמאלנים, שמאלים, איך אומרים? שמאליים, יותר קל לכתוב בספר תורה. כי מישהו ימני, הוא כל הזמן, היד שלו הולכת על הכתב. אז כל הזמן הכתב נמחק. מישהו שמאלי, אז היד שלו פה, זה יותר קל, הכתיבה בעברית. איזה בעיה? אם ברור שהוא שמאלי, אין לו בעיה. אני לא כותב, כי אני מחלוקת, כי אני כותב בשמאל והיד חזקה ימין. אז לא ברור מה אני. אז אני, בדיעבד, אני יכול ללכת כמו אחד מהשיטות. אבל למה שאני אמכור ספר תורה שהוא בדיעבד? אז אני לא, אפילו תיקונים אני לא עושה. כי זה לא ברור מה אני. אז בסדר, אבל סתם שמאלי, אז יודעים שהוא שמאלי, הוא יכול לכתוב ביד שמאל. דרך אגב, המילה ימין זה חזק. המילה שמאל בערבית זה חלש. זאת אומרת, אנחנו רגילים לחשוב, ימין ושמאל זה צדדים. אבל בעצם מבחינה לשונית זה לא ככה. ימין השם, מה זה? ימין השם, לשם יש ימין ושמאל, אז מה? או, יד כהה, אבל כתוב באחד מהנושא כלים ששמאל מבחינה לשונית זה גם כן יד כהה. זה לא רק מבחינה הלכתית. טוב, יש לנו את המצוות של שלושת הרגלים ואת המצוות לתת לאלמנה, לגר וליתום, לתת לעניים, ואז בשמחת וחגיך, והבודרה מצטט, אני לא חושב שזה שלו, אני לא זוכר ממי הוא מצטט, כל חג שכתוב לתת צדקה, לתת לאלמנה, יתום וגר, אז כתוב לשמוח. איפה שלא כתוב לתת, אז גם לא כתוב לשמוח. כי השמחה האמיתית, כמו שהרמב״ם כותב, זה כשאני יודע שמימנתי את השמחה של אחרים. אבל אם אני רק אוכל, וזו האכילה שהיא פיזית נטו, והיא לא קשורה לרוחניות, לאכפתיות על האחר, זה לא שמחה אמיתית. זה לא שמחה. וזה בעצם, שוב, זה שיעור בפני עצמו. מה זה שמחה? בארצות הברית כתוב ב-Bill of Independence, הצהרת החופשה, לא יודע איך קוראים זה בעברית, שהיסוד של המדינה תהיה שלכל אדם יש את הזכות to pursue happiness. איך אומרים pursue בעברית? לרדוף אחרי שמחה. לרדוף אחרי חיים שמחים. אחי אומר שזה ההגדרה של ארצות הברית, שהם כל החיים רודפים אחרי השמחה, הם לא מוצאים אותה. לרדוף, לכל אחד יש את הזכות לרדוף, אז כולם רודפים. למה? כי הם חושבים שזה דבר שאתה יכול למצוא. אבל שמחה זה בעצם תוצאה של חיים פרודוקטיביים נכונים. זה תוצאה, זה פועל יוצא, זה לא אתגר. אם אתה תנסה למצוא אותו, אתה לא תמצא אותו. אבל אם אתה תחיה חיים כמו שצריך, אז פועל יוצא מהחיים הנכונים, זה שתהיה שמח. זה אחד אנחנו הדור הראשון שאנשים חושבים שעילה לגירושין זה כי אני כבר לא אוהב אותה. אין כזה דבר. אתה תאהב אותה מתוך זה שתהיה בעל טוב אליה. מתוך זה שאתה תפעל כמו שצריך, גם אהבה זה פועל יוצא. זה לא אתגר. נכון, בן אדם חושב, אז כשהייתי מוליו, לפני שהתחתנו, כשהיו לי חלומות, אז אהבתי אותה. לא אהבת אותה, אהבת את עצמך. אהבת את המחשבות, מה יצא לך מתוך החיי נישואים האלה. אז התחתנת ונתקלת במציאות. פתאום זה לא מה שחשבת. אז אתה כבר לא אוהב אותה. לא, אתה אף פעם לא אהבת אותה, רק אהבת את עצמך. עכשיו אתה יכול ללמוד מה זה אהבה. אהבה זה כמו שמחה. זה מתוך הנתינה, מתוך המסירות, מתוך זה יוצא אהבה. אבל זה לא אתגר. אף פעם לא היה דור כמו הדור שלנו שחושב שהוא יכול לומר, אם אני לא אוהב, אני אתגרש. זה טעות, בגלל זה רוב העולם מגורש. היום יותר מ-50% מהנישואים מתגרשים. זה בסדר, זה מראה על בעיה בדור. זה לא כאנשים חושבים, לנו יש את החופשה להתגרש. זה לא נכון. לנו יש את הטיפשות, לא להבין מה זה חיי נישואים. זה לא חופשה. טוב. נכון, כי גם לא מופיע לתת לעני. נכון? אולי לא יהיה לנו זמן. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, אין טוב ממנה, אין ברכה גדולה ממנה. אבל הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו, אתם לא תהיו כמו שאר האומות. שאר האומות יכולים לחיות חיי טבע, פעם יותר טוב, פעם פחות טוב. לכם יש שני קצוות ואין אמצע. או שזה ברכה וזה ברכה יותר טובה מכל העולם. או שזה כללה, וזה כללה יותר גרועה מכל העולם. אין אמצע. אין כזה דבר, אני בסדר. לא, או שאתה ברכה, או שאתה כללה. אין אמצע לעם ישראל. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו. או כוכבים או אפר, יפה. זה הגמרא במגילה, זה רש"י. נפול טיפול לפניו. מה זה נפול טיפול שאמרו יועצי המן אליו? או שהם כוכבים או כאפר. אין אמצע אצל עם ישראל. וזה... טוב, אין לנו זמן להרחיב. זה רק יסוד בחינוך. כששאלו את האגרות משה אם ללמד דברי חול בבית ספר, אז הוא אמר להם, תראו, זה לא צריך וזה לא צריך וזה לא צריך, אבל אם תעשו, אז תעשו עד הסוף. כי זה צריך גם להיות גישה בחיים. אל תיתנו להם לימודי חול שהם פושרים. בן אדם צריך לדעת שמה שהוא עושה, הוא עושה עד הסוף. אז אם יש לימודי חול, שיהיה לימודי חול טובים שיצליחו. אבל הדבר הכי גרוע זה ללמד ילד שאני אתן לך לימודים, אבל לא חשוב. תעשה או לא תעשה. זה לא טוב. בן אדם צריך לדעת שמה שהוא עושה, הוא עושה עד הסוף. את הברכה אשר תשמעון. אומר רש"י, על מנת שתשמעון. מה זה על מנת? הגמרא אומרת, כל אומר על מנת, כי אומר מעכשיו דמי. זאת אומרת, על מנת, זה אומר, אני נותן לך, על מנת שתעשה, אבל קודם אני נותן. אם אני עושה תנאי במילה, אם תשמע, אז אני עוד לא נותן. אם תשמע, אני אתן. אם אני נוקט בלשון על מנת, אני נותן עכשיו, על מנת שתעשה את התנאי. אומר הקדוש ברוך הוא, הברכה, אני כבר נותן לכם, על מנת שתשמעו. והכללה, אם לא תשמעו, רק אז יבוא. וזה יסוד גם כן בחינוך. מתחילים עם החיובי, אני נותן, אני מאמין שתעשה.
אבל אני חושב שיש בזה גם עוד נקודה, שהקדוש ברוך הוא, כשהוא, יש הרי כמה מקומות שהקדוש ברוך הוא, זה לא תנאי, אלא זה היה עניין של הקדוש ברוך הוא, צברית עם עם ישראל. צברית עם עם ישראל, זה לא היה רק על מנת, אלא זה פשוט היה...
יפה.
אתם חייבים לעשות את זה, אין פה...
אתם חייבים, נכון. אתם חייבים...
זאת אומרת, על מנת, על מנת, זה לא שזה, אם אתם רוצים או לא רוצים.
יפה. יפה, שכוח, שכוח. אני רוצה להזכיר פה עוד נקודה, נדלג טיפה. הקדוש ברוך הוא מדגיש שנקים בית מקדש, ושם נעבוד את השם, ושם נשמח. והקדוש ברוך הוא מזהיר, אל תקימו במות בכל מקום שאתם רוצים. כשלומדים את ספר מלכים, הנביא חוזר שוב ושוב ואומר, רק הבמות לא סרו. רק הבמות לא סרו. שוב ושוב אתה נתקל במושג הזה. מה כל כך נורא? אז החתם סופר מסביר שכשעם ישראל היה עושה במות בחצר, אז מתוך זה זה התגלגל לעבודה זרה, כמו שהקדוש ברוך הוא מזהיר בפרשה שלנו. ואם נחשוב על זה, זה מאוד מובן. הם לא ביירו את העבודה זרה מארצם. הם לא ביירו את עובדי העבודה זרה מארצם. והם הקימו במות בחצר האחורית. אז מה קורה? הילד יוצא ורואה את אבא, מקים מזבח, שוחט, זורק דם, עושה נסחים, לא על פי תורה, ומצליח. הוא רואה את השכן, אחמד, שוחט, זורק דם, מקריב נסחים, לזוז, לאיזושהי עבודה זרה, ומצליח יותר מאבא. מה הילד חושב? טוב, אפשר ככה, אפשר ככה. תוך דור או שניים, הילד כבר זובח ומקריב נסחים לזוז. למה שהוא יקריב לשם? השכן יצליח יותר. הם לא חילו את עובדי עבדה זרה, לא חילו את עבדה זרה, ועשו במות. וגם אם הוא לא ראה את השכן, עצם זה שיש פולמוס, שהוא דבר אישי, אני עושה מה שנראה לי, אז בסדר, אז גם אני אעשה מה שיראה לי. אני מקבל המון בקשות מאנשים רפורמים, שאני אדבר עם הילדים שלהם שהם התחתנו עם יהודים. אז אני תמיד אומר להם, באיזה עילה אני אדבר איתו? אתם לא שמרתם 80% שלא היה נראה לכם. אז יש 20% שיתחשק לכם, נחמד לכם לקנות חלות לשבת, להדליק נרות, ונחמד לכם שהילד יתחתן עם יהודיה. הוא אומר, אין בעיה, אני אשמור את ה-20% שלי נראה. ברגע שאתה בוחר מה שנראה לך, מה, איך תחייב אותו לשמור את ה-20% שנראה לך? הרי ברגע שאתה גוזם, אז הוא גוזם. אני לא יכול לדבר עם הבן שלך, אם זו הגישה. אומר החתם סופר, כשאנשי כנסת הגדולה עקרו את היצר הרע לעבודה זרה, איך הם עקרו את היצר הרע לעבודה זרה? על ידי זה שהם תקנו תפילה 3 פעמים ביום, אז כל יהודי הרגיש שיש לו קשר עם הקדוש ברוך הוא בלי להקים במה. כבר לא היה את הצורך להקים במות בחצר מאחורי הבית. כי 3 פעמים ביום אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא. עד אז היה פוטנציאל לתפילה, אבל היה את התחושה שהקשר עם הקדוש ברוך הוא זה דווקא דרך קורבנות. אני לא יכול להגיע לבית המקדש להקריב קורבנות. אני רוצה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אז מתוך כוונות טובות, הקימו במות בחצר האחורית. מה עשו אנשי כנסת הגדולה כדי לעקור את היצר רע לעבודה זרה? הם תקינו לנו תפילה. היה, אני מדבר על בית שני, היה קורבנות. לא, זה היה על התחלה, זה היה בימי חגי. הגמרא דורשת את זה ביום מהפסוקים בחגי. זכריה, סליחה, לא חגי. פסוקים בזכריה. אז לא, זה היה על התחלת בית שני. טוב, נגמר לנו הזמן.